אנחנו באורות התורה פרק ו סעיף ח. לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה, וכל זמן שלא יתפלל עדיין כראוי הנשמה צמאה. ודומה הדבר כמי שצמא הרבה שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו עוצמאו, ואחר כך יוכל לאכול. הרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה. ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה. כשתיית מים המזינים בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. ואם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יעילו המים המעבירים. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. בעצם הפסוק שמביא הרב בסוף, והוא נלמד על ידי חכמים על היחס בין תורה לתפילה, שיש לפעמים אדם שיכול לחשוב שתפילה זה דבר קבוע, צריך להתפלל. תורה זה דבר שהוא אמנם מצווה כללית, לימוד של תלמוד תורה, אבל לא חייבים, לא חייבים. ואדם שמסיר אוזנו משמוע תורה, נכנס, אומר, פה לומדים, טוב, לא רוצה עכשיו, בינתיים אני אצא החוצה. עוד 5 דקות יתחילו להתפלל, אז אני אכנס. זה דברים רגילים לפעמים. אז זה יחס כללי. כאן הרב אומר, למרות היחס הזה, לעתים צריך להיות ההפך. לא מפני שהאדם הזה לא סובל דברי תורה, אלא מקבל את התפילה כדבר שהוא קבוע ונחוץ, אלא מפני מעלה אחרת שלו. המעלה הזאת של שאיפה גדולה לקרבת אלוקים, שזאת התפילה. התפילה יש בה שני יסודות עקרוניים. היסוד הפשוט, והוא בעצם היסוד לאפילו חובת התפילה, מצוות התפילה, יש אומרים שמצווה מדאורייתא, לא של כל תפילה ותפילה, אלא תפילה בכללותה. למה? על כל מה שאדם צריך, צריך להתפלל לשם. זה בעצם העניין. לכן, רוב החלקים בתפילת הלחש, שהיא עיקר התפילה, תפילת 18, הם בקשות. 3 הראשונות שבח, 3 האחרונות ההודעה, ובאמצע 12 הברכות, למעשה זה לא 12, אלא 13, כן, כי יש לנו את ברכת המינים שנוספה. אנחנו עדיין קוראים לתפילה תפילת 18, אבל היא תפילה של 19 ברכות. אז אין בקשות. עניין אחר הוא שאלה בקשות כלליות על כלל ישראל ולא רק על הפרט, ולכן אפשר בשומע התפילה לבקש להוסיף בקשות פרטיות. להוסיף על, בתוך השומע התפילה, להוסיף בקשות פרטיות. אבל זה החלק האחד, זה היסוד הראשון שאדם מבקש. דברים שהוא נצרך, הוא בתוך, חלק מהכלל. ולפני שתקנו את התפילה המסודרת, אז באמת כל מה שהיה צריך היה מתפלל. בכל זמן, בכל עת. החלק האחר בתפילה, שהוא מצד אחד יותר חשוב, אבל אי אפשר לחייב עליו בפשטות. והוא בדרך כלל תוצאה של נשמה גדולה. כמו שאומר הרב, כאן נשמתו גדולה ושורש אור צדיקים שלו בתוכה. זה קרבת אלוקים. שתפילה היא קרבת השם. הניסיון, אפילו בתוך דקות ספורות או איזה, בתוך ריכוז פנימי, להתקרב, בדרך שהיא דרך, צריך לומר, דרך מסתורית, לא דרך של מחשבה דווקא, אלא בדרך זאת של הרגשה גדולה, פנימית, וניסיון להעצים את אותה תחושת הקרבה על ידי שאדם קצת מרחיק מעצמו את דאגות היום-יום. זה כמעט היסוד המנוגד ליסוד הראשון. היסוד הראשון הוא דווקא עירנות לדאגות היום-יום ולצרכים, אבל ממילא לנתב את הדאגה הזאת לבקשה, לבקשה. זה דבר מאוד חשוב. היסוד השני הוא מעל ומעבר לכך. ועד רבה הוא אפילו מרחיק מעצמו כל דבר שהוא זמני, והוא מבקש את הדבר הגדול הזה. ובכן, אל ישים אדם את צרכיו לפני יען הכללי הגדול של תורה, של דברי תורה, של לימוד תורה. ומסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תגיד. בדרך כלל זה ככה. יגיד, מה זה בסדר לימוד תורה? זה לא חשוב. אבל העיקר זה שאני צריך דברים. הוא דופק על הדלת, אני צריך, לא משנה מה יש, איזה חוקים יש. יש לפעמים באמת תחושה מאוד חזקה, איזה סוג של תחושת פיקוח נפש על סף המוות, שבאמת זה גם נכון, גם אנחנו מקבלים את זה. אבל הרב לא מדבר דווקא על המצב המיוחד הזה כאן, אלא השתוקקות לתפילה. השתוקקות. ההשתוקקות, הרצון, השאיפה, זה משהו אחר. הנפש צמאה, אומר הרב, הצמאון הנפשי, למה זאת, למה צמאה? הנפש צמאה למשהו, למעמד יותר גדול, יותר גבוה. לא במובן של קריירה, אלא במובן של קרבת אלוקים. זה הצמאון. צמאון למים, שזה המשל וזה כאן המשל והנמשל. צמאון למים הוא צמאון למים חיים, כן? להחיות את עצמו קודם כל. ואחר כך אפשר לברור אוכל כזה, אוכל מזין, אוכל כזה. אבל קודם כל להחיות את עצמו. כך גם כאן. טיפת החיים הזאת, זה קרבת אלוקים, זה הקשר עם אלוקים. ואחר כך אפשר לבוא לרמה של מחשבה מסודרת על דברי תורה. מהם הדברים החשובים בעולם, במציאות, גם במציאות הרוחנית כמובן, והנפשית. אבל אלה מושגים מיושבים, צריך קודם כל ליישב את עצמו, כן? שאדם יהיה מיושב בדעתו. וההשתוקקות הזאת, הצמאון, השאיפה, כל עוד היא לא באה לידי רוויה כלשהי לפחות, אי אפשר לעסוק בשום דבר אחר, אפילו לא בדברי תורה. שזה דבר גדול, אבל אפילו לא בזה. לא אצל כל אדם זה כך, ואפילו אצל אותו אדם לא תמיד זה כך. ולכן הרב פותח את זה בלפעמים. לפעמים אין אדם יכול ללמוד, מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. לפעמים. יש איזו תחושה פנימית עמוקה, חזקה מאוד. זה קורה לעתים, לפעמים לעתים רחוקות, מאוד אפילו, ולא אצל כל אדם, של קרבת אלוקים. והוא לא יכול ללמוד מפני, זה מטריד אותו ברמה הקיומית. כמו אדם מאוד מאוד צמא ששום דבר לא אכפת לו, שום דבר לא יכול להיות לו למרגוע, אלא אם כן ישתה קודם. וכל זמן שלא יתפעל עדיין כראוי, כראוי, כראוי לא. יש לנו כללים אובייקטיביים מה זה תפילה. אדם צריך לעמוד, תפילה העיקרית, כן? אדם צריך לעמוד, לעשות, להגיד את זה, להגיד, אבל להגיד ללחש. על זה יש גם חילוקי דעות, עד כמה הלחש ישמיע לאוזניו, מה זה נקרא ישמיע לאוזניו. לא, אסור סתם לעמוד ולהיות דומם. צריך להגיד בפה, לך יש חיתוך המילים, אבל השאלה עד כמה. מה זה נקרא שאדם שומע באוזניו? לפעמים זו שמיעה דרך הגולגולת לפעמים, כי לא חייב לבוא ככה. יש אנשים שאני ראיתי כבר, שקצת הם באמת כמו שלוחשים למישהו אחר, כמו לאוזנו של הזולת, אז שם חייבים למות. יגיד את זה כך שמישהו ישמע. יש גם כואג, יש בזה גם כן דיות. אבל בכל אופן, יש כללים אובייקטיביים, וצריך לכוון לפחות כוונת המילים, כוונות הפשוטות, לא להשיח את הדעת. כאן, התפילה כראוי היא לא מהסוג הזה, אלא כראוי למצבו הנפשי, של אותו העומק הפנימי, של אותה הרוויה. זה גם לא חייבת להיות כמובן תפילה של 18. זה לא חייבת להיות תפילה בציבור. כל אותם הדברים שאנחנו קוראים להם תפילה במדדים האובייקטיביים שעל פי תקנת חכמים של אנשי כנסת הגדולה, לא זה הדבר העיקרי פה. זה יכול להיות גם כך, יכול להיות שלא. ברור לגמרי שאם אדם כזה נניח יתפלל כבר תפילת שחרית, והוא מוצא את עצמו במצב נפשי מיוחד, אז לא נגיד לו להתפלל עוד פעם שחרית, ועוד לא הגיע מנחה. אלא מה, הוא צריך לפרוש לו לפינתו ולהתפלל כראוי למצבו. על פי מה שהוא מסוגל ומבין, ומה שהוא מרגיש, במילים כאלה ובמילים אחרות, כן? זה לא התפילה הרגילה, דווקא. יכולה להיות כן, אבל לא דווקא. אז כל עוד הוא לא יתפלל, כך נשמתו עצמיה, הנשמה עצמיה. ובאופן זה הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר. הוא לא יכול להתפנות אפילו לא ללימוד תורה, קל וחומר, לדברים אחרים. כי הוא מוטרד. ויש מצב, באמת, אם ניקח את המשל כמציאות, כן, אדם שמאוד רעב או שמאוד צמא, כמי שאחזו בולמוס, אז אפילו ביום כיפור הוא חייב לאכול, ואחרת הוא לא, הוא ישתגע. עד שהוא מיישב את דעתו במשהו. ודומה הדבר כמי שצמא הרבה, לא צמאון רגיל, שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה, לשבור צמאו. ואחר כך יוכל לאכול. עכשיו בא המשפט שאנחנו נבין אותו גם על רקע מסוים. ההרגשה הזאת מפותחת. בעצם, כאילו, כל אדם יכול להיות במצב כזה, אבל אצל מי זה מפותח במיוחד? הרגישות הזאת. מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה, ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה. הוא לא אומר שהוא צדיק, אלא נשמתו גדולה. יכול להיות שבמעשיו הוא לא כל כך גדול, נשמתו גדולה. ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה. זוהי גדולה. צדיקים. מה זה צדיקים? עכשיו, גם כאן יש אפשרויות שונות. יש צדיק, למשל בלשון של תורה. צדיק זה מי שצדיק בדין. להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע. צדיק מלשון שהוא הפעם, בדין הזה, לא יכול להיות בכל הדינים שהוא צדיק. בדין הזה, שהוא נתבע, הוא צדיק. אנחנו כבר רגילים למילה צדיק, שהיא הרבה יותר נשגבה ויותר גדולה. כן? הקדוש ברוך הוא נקרא צדיקו של עולם. זה לא שהוא צדיק בדין, שכבר יש לנו דין איתו והוא יותר צדיק. והאור שנברא בתחילה גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. למה דבר צדיקים? כל זה כבר דברי חז"ל. ובתקופה האחרונה, של 250 שנה האחרונות, אנחנו פוגשים את המילה, את המושג צדיק, בעיקר בתורת החסידות. שקצת התהפכו בכלל שם המשמעויות. שהמילה חסיד, שבלשון חז"ל היא יותר גבוהה, כי חסיד הוא מתחסד עם קונו, אז היא הפכה להיות מילה של מי שהולך אחרי, כן? חסיד של מישהו. וכך אנחנו היום אומרים, נכון? חסיד זה אוהד, כן, מה שבקבוצות ספורט, לא אומרים חסידים, שמחתנו לא אומרים חסידים, כן, חסידי מכבי, אומרים אוהדי מכבי, זה טוב. תאר לכל לכם שהיו אומרים חסידים, היו חסידי גור, חסידי מכבי, חסידי ביתר וכו'. אז יש אוהדים, אז זה מי שהולך אחרי. אחרי, שמאוד מאוד דבוק בזה. אז החסידים הפך להיות דבר כזה, וצדיק, שהוא איש צדיק, הוא הפך להיות האיש המרכזי. כן. וכאן הרב מדבר כנראה על המעמד המיוחד של התפילה בחסידות. בחסידות יש דברים מפורשים, יש דברים שמשתמעים, בכל אופן, מתקבל לרושם שתפילה יותר חשובה מתורה. על לימוד תורה בחסידות, ודאי בדורות הראשונים, לא היום אני מדבר, אבל בדורות הראשונים, לימוד תורה, כי זה עניין אינטלקטואלי ולא לכל אחד היה אפשר, ויתרו. לא באופן עקרוני, לגמרי ויתרו. אמרו, בסדר, אנחנו מבינים שיש יהודים פשוטים שבקושי הם ידעו, למדו א' ב', אבל תפילה זה שייך לכל אחד. והתפילה, גם מה שחז"ל קבעו שאפשר להתפלל בכל לשון, אז אפשר להתפלל גם ביידיש. לשונות אחרים במזרח אירופה בלאו הכי הם לא ידעו כל כך טוב. בעצם ידעו לשון הדיבור, לשון הדיבור בבית, הייתה יידיש. גם לא עברית מצד אחד, כי זה היה יותר מדי לשון קודש. לשונות של הגויים הכירו אותם ברמה של לדבר בשוק או בבית נמזח, אבל לא מעבר, לא לשון ספרותית. הלשון שהכירו יותר טוב הייתה יידיש. אפשר לדבר גם בלשון זה. ותפילה היא הפכה להיות אחד הערכים המרכזיים של ההוויה החסידית. גם של החסידים וגם של הצדיקים. ברכתו של צדיק ותפילתו של צדיק. הרבה פעמים החסידים היו באים לצדיק לא בשביל ללמוד ממנו. אלה היו יחידים, אלה יותר תלמידי חכמים, אבל עיקר לשמוע את תפילתו ולקבל את ברכתו. ואמרו שהאדמו"ר, הצדיק, בתפילתו, במיוחד אם זה היה בחגים, בימים נוראים, מעלה את כל התפילות של כל החסידים ואולי של כל העולם כולו, מעלה אותם לפני כיסא הכבוד וכו'. ויש הרבה מאוד סיפורת חסידית על זה, החל מהבסט, שהוא מאוד הצטיין במאמץ התפילה, במיוחד בימים נוראים. כן, שאמרו, ממש יש סיפורים מופלאים, אם לא לומר מוזרים, על איך שהוא נראה בתפילה, ואיך היה מתעלף בתפילה, והיו מעוררים אותו, ואחר כך היה מספר איך, כשהוא התעלף, איך נשמתו עלתה לרקיע, ואיך מה היה, ואיך הוא נלחם עם השטן, וביטל גזירות, או שלא ביטל, קיצור, והוא לא לבד. עוד היו אחרים. התפילה הפכה להיות ההוויה המרכזית, הערך המרכזי בהוויה החסידית, בהוויה החסידית. כי כל יהודי יכול להתפלל, גם אם הוא למדן, גם אם לא. אפילו אם הוא לא יודע לקרוא בכלל, הוא יכול להתפלל. כי בעצם תפילה זה ביטוי מאוד אישי. עכשיו, באמת, לא כל אחד באמת הוא מרגיש את זה. ולכן הרב כאן אומר שמי שחידש את החידוש הזה, שהתפילה, יש מצבים שהתפילה קודמת גם ללימוד תורה, אלו אותם אנשים שנשמתם גדולה בשורש אור צדיקים שרוי בתוכה, ובזה הם צדקו. רק מה, הם צדקו באותם המצבים המיוחדים, לא כל הזמן, לא בתור דבר כללי של סדר החיים, מה שקרה בפועל בהווי החסידי החברתי, אלא שיש בזה גם כן אמת, במיוחד אצל אנשים כאלה, שאצלם התפילה, אז היא באמת השתוקקות עצומה לקרבת אלוקים, להתעלות בכלל, להתעלות מעל לדאגות היום יום ומעל לצרכים ומעל לכל מה, לכל המסגרות והסגרים של העולם. ובזה יש בהם אותו יסוד הצדקות הנעלה שבדורות האחרונים מייחסים למושג הזה. הצדיק לפי התפיסה הזאת בעצם אין לו דאגות רגילות. בעצם. בפועל יש כמובן, אבל לא בעצם. מדוע? כי הוא, אם תראו למשל, יש הצטל, מה שנקרא, הפתקה המיוחדת של רבי אלימלך מגלז'נסק, ששם הוא כתב לעצמו לפני שהוא הולך לתפילה. שבתפילה הוא מוכן למסור את נפשו לגמרי. כלומר, שנשמתו תעלה וגמרנו יכול גם לא לחזור. מספרים על הדברים מסוימים שהיו אומרים בבית, היו לפני שהלכו לתפילה, היו נפרדים מכל בני הבית, כאילו שזהו. כן, כמו חייל שהולך לקרב האחרון, מי יודע אם יחזור. ערך מסירות הנפש, וזה באמת כבר בלי קשר לדאגות. אם אדם אומר, הולך למסור את נפשו, מה הדאגות שלו? מה זה חשוב לו כבר, מה... אז הצדיק בהקשר זה, אין לו דאגות פרטיות, אפילו אחרות, זה לא כל כך משנה לו. מה שחשוב לו זה להגיע למצב הנכון. המצב הנכון של התעלות, של יש גם מושג כזה, גם בחסידות, התפשטות הגשמיות, להתפשט לגמרי מהגשמיות, לגמרי לא, עכשיו התפשטות זו היא פירוש אתה זורק גם את כל הדאגות האחרות, כל מה שהוא חלק מהעולם הגשמי לא קיים בשבילך, לא חשוב, כאילו לא נמצא. אז זה הצדיק. אם כן יוצא שהחלק הראשון המחויב של התפילה, שזה כל מה שאדם צריך לבקש על ידי התפילה, הוא בעצם לא קיים, כי הוא לא צריך. כדאי לו, מדבר בלשון של דברה, די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. מה הוא צריך לדבר? רק קצת לא למות. אבל בגללו חי כל העולם כולו. זה צדיק. מכיוון שהוא צריך את הקו חרובין, נניח, בשביל לקיים את גופו, אז בשביל קו חרובין צריך להיות עץ חרובין, בשביל עץ חרובין צריך אדמה, אדמה וגשמים, ובמילא יש שדות, ובמילא יש עננים, ויש נהרות, ויש ימים, נו, אז כל העולם כולו חי בשביל הקו חרובין. קו חרובין של אותו צדיק. כן. ככה גם החסידים תפסו את זה. כיוון ששרוי בתוכם צדיק אמיתי, והוא באמת לא צריך כל כך הרבה. או מעט מאוד. אבל בשביל זה כולם מתחיים. כולם חיים. על ידי כך. אז לכן, דברי תורה רגילים, כמו כל שאר הדברים, הם פחות, כי הם חלים על העולם הזה, על הדברים של העולם, אבל מה זה בשבילו העולם? אז זו התחושה, זה הצמא, זו תחושה כשאדם צמא, הוא גם לא חושב על אוכל, הוא חושב רק על טיפת המים. אבל עכשיו הרב קוק מביא את זה למצב אחר. אם היה רק עד כאן, פה היה מסכן, היינו אומרים, בזה הוא מסביר לנו את היסוד העצמי הנעלה של החסידות. אבל בכל אופן הוא, אמנם היו לו שורשים חסידים גם כן, אבל הוא התחנך בבית של תלמידי ולוז'ין. הוא אומר, ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה. כי שתיית מים המזינים בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. כלומר, עדיין לא נתבטלה הדרגה הפנימית שהתורה היא קודמת לתפילה. לא התבטלה. אמנם במצב המסוים הנפשי הזה קודמת התפילה מצד הצורך, לא מצד הערך. ועל כן יהיה כאן הערך שלה כהכשרה. צריך להשיב את החיים לאדם, ואז ממילא הוא ידע מה לעשות עם החיים שלו. ובשביל זה הוא צריך את חלקי המזון הראויים והנכונים. כן. כאן אנחנו כל הזמן עוברים בין משל לממשל. עכשיו אומר הרב, אם לא יהיו מזונותיו נתונים לו, נתונים, לא יועילו המים המעבירים. כלומר, בשביל להבריא את האדם, בשביל שאדם יהיה בריא, צריך גם מים וגם אוכל. אם המצב הוא שהאדם צמא והתייבש לגמרי, אז האוכל לא יעזור. וצריך להשקות אותו מים, ליישב את נפשו, ואז המים יכשירו את גופו למזון, כלומר שיהיה חי ממש. אבל אם לא יהיו מזונותיו באותו הזמן, אז מה יועילו המים? כלומר, הם יועילו כדי שלא ימות, אבל להחזיק אותו לגמרי בריא, זה אי אפשר על ידי מים בלבד. זה כאן הדבר החשוב. ועל כך הוא אומר, עדיין לא פג הטעם של מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו טוב. כן. אז אם לא יהיו דברי תורה נתונים לו לאותו אדם בעל הנשמה הגבוהה, אז נכון שהוא יתחזק על ידי התפילה, אבל אם אין דברי תורה שבאים, כלומר, אם הוא לא חוזר למציאות כדי לבנות אותה על פי התורה, ובאופן של תורה, בין את המציאות שלו האישית, ובין את המציאות שמסביבו, אז זה שהחזרנו אותו לחיים, אנחנו לאגנו לו, כי זאת גם תפילה טועיבה, הרי זה לא מזון. הוא חי, ורק יהיה יותר מבולבל ויותר יתייסר, כי אין לו כלום. עכשיו שהוא מסוגל גם לאכול, הוא צריך לאכול, לא נותנים לו שום דבר. כן, ואז יצא, אם הוא לא יקבל את דברי התורה. כן.
כמו שאת הצמאון הוא מרגיש למים, הוא לא מרגיש רעב בתורה. כמו צמאון לתפילה, בעצם.
ברור. אבל תורה, מה הנחת היסוד כאן? צריך להבין, הנחת היסוד גם בפסוק הזה וגם ממילא בדברים הנובעים ממנו. אדם לא יכול בלי מזון. לא יכול. יותר זמן, נכון? אבל זה לא חיים טובים. וחוץ מזה, בסדר, ישרוד יותר זמן. עשרות ימים, וימות בייסורים. והחיים בינתיים יהיו גם רעים. אז אם לזה הכוונה, לא טוב. כלומר, ההתעלות הנפשית, בואו נחשוב עכשיו במושגים לא של משל, אלא של הנמשל שלנו. ההתעלות הנפשית, הדביקות וקרבת האלוקים, כל זה דבר נפלא מאוד. מתי? כאשר האדם על ידי כך מכשיר את עצמו לשליחות, למגמה האלוקית בבריאת העולם. כלומר, הוא חוזר לתורה, שזה בעצם המציאות. כי כל התורה כולה היא במציאות. וכל המצוות כולן זה במציאות. כן? לא רק במחשבה. יש בזה חלק גדול מאוד במחשבה, אבל זה לא רק. אי אפשר להגיד, אני חשבתי על הנחת תפילין. מחשבות נפלאות. גמרנו, מה צריך גם תפילין? חשבתי על שבת, ממש דברים יפים מאוד. נו, גמרנו עם זה. מה צריך שבת? יבוא אני, אמר לו, אתה יודע, יש לי דרשה נפלאה על הצדקה. הוא אומר, כן, בסדר, אבל... לא, לא, אין צורך, אין צורך. לתת... צדקה כבר אין צורך. אני, יש לי מחשבות גדולות על הצדקה. Yeah. זה נכון שצריך מחשבות גדולות. זה נכון, זה דבר גדול ונפלא, אבל ברור שהתורה מכוונת אל המציאות, אל העולם. לא רק להחזקתו של העולם, למגע איתו, אלא גם לתיקונו ולשיפורו ולעלייתו של העולם, כמו שהוא עולם. על כן, הדביקות וקרבת האלוקים וההתעלות הפנימית היא נפלאה ונהדרת ורצויה מאוד ולפעמים חיונית לאדם, אבל כל זה מכוון כדי שיכשיר את עצמו להיות באמת קרוב לאלוקים. מהו האדם הקרוב לאלוקים שהוא פועל על פי המגמה האלוקית במציאות? אחרת הוא מתרחק מאלוקים. אומר, אלוקים רוצה דבר אחד, אבל אני רוצה משהו אחר. אז מה אתה רוצה? קרבת אלוקים. כבר סתירה? אני רוצה קרבת אלוקים, זה משהו אחר לגמרי ממה שרוצה אלוקים. אז איך זה קרבת אלוקים? כמו קרבה של הרוצח כשהוא בא לנרצח. חס וחלילה. הוא אומר, אני מאוד רוצה את קרבתך. הוא אומר, יופי. למה? לרצוח אותך. אני לא יכול להשיג את זה בלי קרבה. יש לי סכין. אז זה, ברור שיש פה סתירה. ולכן, כל סוג של התעלות עצומה, עיקרה ועניינה להכשיר את האדם להיות אדם, להיות מקבל התורה, להיות לומד התורה ומקיים התורה, כלומר מקבל את הרצון האלוקי בבריאת העולם ותיקונו ועלייתו, ולא ההתרחקות ממנו. ההתרחקות יכולה להיות אמצעי בשביל לברר משהו, אבל לא המטרה. אז זה שאדם בתפילתו לא רק עוצם עיניים נניח, אלא גם באמת מרחיק מעצמו כל הדאגות וכל הדברים, והוא מנסה, כל אחד לפי, זה עניין מאוד אינטימי, קשה להגיד למישהו אחר איך זה נעשה אצלו, כן? הוא מנסה בכל כוחו לדבוק, להתעלות, להיות, זה נפלא מאוד. כאמצעי להתמלא בחיוניות ולחזור על המציאות ולבנות אותה. באופן של קודש, על פי העצה האלוקית, שזה התורה. אם לא כך, גם תפילתו תועבה. זו התעלות, ואני כאן אומר את המילה תועבה שחזל מפרשים, תועה אתה בא. זה אפילו יכול להיות כמו התאבדות רוחנית. מכיוון שאדם נדמה לו שהוא מתעלה, אבל הוא לא מתעלה, הוא רק מתרחק יותר ויותר. נדמה לו שהוא מתקרב להשם, אבל זה לא נכון. הוא רק מתרחק מדברים אחרים. הוא בעצם מתרחק מהרצון האלוקי. ולכן אי אפשר לבסס את ההוויה הרוחנית הכללית, גם לא של אדם פרטי, ודאי לא של העם בכללותו, על התפילה. התפילה היא חלק ממנה, אבל אי אפשר לבסס רק על זה, ודאי, אלא בעיקר על התורה. מה גם שתפילה, ההשתוקקות, הצמאון, הרגש העמוק והגדול והנפלא והרצוי, זה דבר שהוא לא מבורר מספיק. הוא נהדר מאוד, אבל לא מבורר מספיק. ופעילות בפועל בעולם צריכה להיות מבוררת. צריכה להיות על פי החוכמה. וזו התורה. ולכן הרב אומר כאן, אין אדם יכול ללמוד, לא רק לקיים, כי לקיים הרי אי אפשר בלי שלומדים. לכל הפחות. כן? יש ערך בפני עצמו ללמוד תורה. מצווה בפני עצמה. אבל אפילו אם היה רוצה אדם לדלג על זה, אי אפשר לקיים. אין עם ארץ חסיד, הוא לא יכול לקיים. אם הוא לא למד, אם הוא לא מבין מה ואיך. ומתי? לכן בסופו של דבר הרב בא כאן לשני עניינים. א', הוא חושף את היסוד העמוק, האמיתי, העצמי, גם בתפיסה החסידית של ערך התפילה. והקישור שלה דווקא לצדיקות, לצדקות. העמוקה. ויחד עם זאת, הוא גם חושף את הטעות האפשרית שבדבר, שאם אומרים, אם זה העיקר וזו המטרה, זה לא נכון, זה לא המטרה. זה מכשיר את האדם לדברי תורה. מכשיר אותו. שאם לא כן, אנחנו לא נבין את הפסוק הלימוד ממנו, של המסיר אוזנו, משמוע התורה, גם תפילתו תאובה. איך יכולה תפילה להיות תאובה? יכולה להיות. אפילו תפילה אמיתית. אפילו שבתוכה לא שאלה צרכים, אלא הרצון העצמי הגדול של התעלות. אם היא מנסה להיות במקום תורה, אז זה ככה. כשהיא מכשירה את התורה, כשהיא על יד התורה, זה חלק מהתורה. אבל אם היא מנסה להיות במקום התורה, אז היא עלולה להיות טעות קשה מאוד. תאיבה. תאה אתה. כן. ילמד עוד סעיף. כן.
אז בעצם המקום של הרגש כאילו הוא רק בשביל שאחר כך נוכל להיות יותר קרובים למגמה של ה... כלומר אין לו ערך לעצמו ל...
לא, יש לו ערך. יש לו ערך גם עצמי, כמובן. אבל הוא חייב להיות בתוך מארג של המגמה הכללית. המגמה הכללית היא הרצון האלוקי. אם זה חלק, אז זה בוודאי נכון. כמו שאני יודע, במסגרת החיים הבריאים אנחנו גם ישנים. אפשר להגיד, צריך להיות כל הזמן ער וכל הזמן לעבוד. לא. אבל אם אדם יחשוב שכל מה שהוא חי זה בשביל לישון, כי הוא נורא מתענג על זה, זה לא סביר. ברור שאם התפילה היא, קודם כל התפילה הרגילה, נאמר ככה, שאלה צריכה, ודאי זה חלק ממארג החיים מאותו עניין. כלומר, אני מציתי את יכולותיי להשיג משהו נכון. אני עכשיו מבקש את זה ממקור הכל. או שהוא אומר, אני עדיין בתהליך המאמץ, ואני מבקש סייעתא דשמיא לזה. כמובן, שאני על פי התורה מברר שזה דבר נכון. אמנם, שוב, בסיפורי חסידים, יש גם סיפורים כאלה, שגם גנבים מתפללים לפני שהם הולכים לגנוב. אבל גם רוצים להצליח, סוף סוף. מה? והם מספיק תמימים, ותמימות היא ערך גדול בחסידות, יש בהם מספיק תמימות כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא לפני שהם הולכים לפרוץ לדירה של מישהו אחר. אחד האדמו"רים הידועים שהיה לו קשר עם הגנבים של העיר, של העירה שלו, זה הסבא משפולה, רבי לייב משפולה, שהוא היה מתנגדו הגדול של רבי נחמן מברסלב. ורבי לייב אמרו שהוא היה לו חבורה של גנבים, יהודים, היו שם גנבים, לא יהודים, זה כבר אי אפשר היה יותר מדי. אבל היו חברה של גנבים יהודים, והם היו באים אליו גם כן לבקש את ברכתו. ויש סיפור שהוא שאל אותם, האם אתם מתפללים לפני שאתם הולכים? אמרו, ברור רבי, מה זה? אנחנו יהודים טובים. כן? אנחנו מתפללים לפני שאנחנו, לא, מה שזה המקצוע, המקצוע, אין מה לדבר. גניבה. ופעם אצלו נעלה מה איזה חפץ יקר, אז הוא קרא לראש הגנבים ואמר לו, תראה, אצלי היה משהו חפץ חשוב בבית ונעלם ויקר. הוא אמר לו, רבי, אני אברר. בא אחרי יום, אמר, אני בררתי עם האם שאימא. זה לא משלנו, זה משלך. זה גנב חובב, לא מקצועי. מישהו מהחסידים שלך גנב. לא אנחנו. בקיצור, עלולים לטעות לגמרי בעניין התפילה. אדם ששואל צרכיו, גם פה צריך להיות עבד על פי הצדק ועל פי התורה. נכון? אם אדם מבקש בתפילתו דברים לא נכונים, לא נאותים, לא ראויים, מן הדין שתפילתו לא תיענה. למרות שזה חשוב לו מאוד באותו הזמן. אבל מן הדין. יש תפילות שונות, גם אחרות, תפילות שווא, תפילות שהן כבר אחרי המעשה, מה אי אפשר. ובכלל תפילה זה לא דבר כל כך ברור. לא דבר חד משמעי. בכל מקרה, בכל אופן התפילה, שחזל אומרים תפילה עושה מחצה. מחצה זה בדיוק עד הגבול שאולי כן, אולי לא. לא שהתפילה לא כלום, אבל היא לא הכל. לא, שאתה אומר, אני התפללתי, וזהו. מחצה. מה המחצה השני? מה? גם זה, אבל לא רק שלך, בכלל. אולי בעולם לא צריך את זה. לא שאתה לא בסדר, אולי לא צריך את זה. לא צריך את זה עכשיו. אדם לא יודע לחשב את כל החשבון. לכן אנחנו רואים שלפעמים התפילה פועלת, לפעמים היא לא פועלת. לפעמים היא פועלת בדרכים שאנחנו לא יודעים בכלל לחשב איך. מה יוצא באמת? לא, היא תמיד פועלת, אבל לא תמיד משיגים את המבוקש הברור. האנרגיה הזאת של התפילה היא תמיד קיימת. איכן היא מגיעה? בדברי תורה, בדברי מצוות. זה דברים ברורים. לומדים, מבינים מה ואיך. וזה צריך להיעשות. אנחנו אפילו, זה לא עניין למטרות אחרות. זה צריך להיעשות. זה צריך להיות בעולם. טוב, כן.
כשהמצב הפוך, כשבן אדם כל כך רעב לתורה, שאין לו שום צימאון לתפילה, לא צמא למים. האם זה מלמד שמה שקוראים בתורה שלו?
אני לא זוכר.
מי שתורתו אומנותו, אז
לא... אני מתפלל תוך כדי, קצת חושב שעדים בו היום מקריאת.
זהו, זהו. עכשיו, קריאת שמע זה לא בדיוק תפילה, זה מצווה בפני עצמה. אנחנו אמנם אומרים את זה בתפילה, כי יותר נוח לצרף את זה, אבל זה פשוט מצווה. והיא באמת מצווה באמירה. צריך להזכיר את זה כל הזמן, זה כמו... אמירה תיקרא אמונה, נניח, כן? צריך לומר את זה. זה לא תפילה. זה חלק מטקס שאנחנו קוראים לו תפילה, כן? אבל זה לא תפילה של עצמו. קריאת שמע זה לא תפילה. המצב, קודם כל, בלימוד תורה, גם כמובן, יש לפעמים, יש מצב של התעלות בקרבת אלוקים. זה צריך להיות גם אדם מיוחד. אדם עם כישרון גדול כל כך, שהעומק והברק של ההתחדשות, ההתחדשות בדברי תורה, זה מה שיוצר את החוויה העמוקה של קרבת אלוקים, של שאדם מרגיש, גם מרגיש וחווה שהוא מכוון לדעת קונו. זה ברור שזה קרבת אלוקים. זה מצד היסוד הזה. מצד היסודות האחרים של שואל צרכיו, אם הוא באמת לא צריך דברים, אז לכאורה מדאורייתא הוא לא צריך להתפלל. חכמים תקנו את התפילות, ואנחנו היום חייבים במדרבנן. במיוחד זה התחזק אחרי שכבר לא היה בית המקדש והתפילות היו בעצם, כן, נשלמה פרים שפתנו שהתפילה היא במקום הקורבנות, במקום עבודת המקדש וזה נקרא עבודה שבלב בכל לבבך, עבודה שבלב אז זה יסוד לתקנת התפילה אבל באמת, לכאורה, אם לא צריך שום דבר והוא עסוק בלימוד, כלומר הוא נמצא, הוא שרוי כל כולו במצב של קרבת אלוקים באופן זה, לא באופן האחר. יש שני אופנים, יש האופן הזה של של התחושה והצימאון, יש אופן אחר, אופן של לימוד וברור ועומק, שהוא יוצר חוויה גדולה מאוד גם כן, חוויה של קרבת אלוקים וקרבה לדעת קונו. אז זה בסדר, גם זה דבר נדיר ביותר, כן? זה צריך חכמים מיוחדים, גם לא על כל התנאים אמרו את זה, וגם עליו לא אמרו את זה כל הזמן, אבל זה יכול להיות, כן? באופן עקרוני זה יכול להיות.
יש ראשונים שאומרים נגיד רבנו יונה אומר, אתה יודע שערי תפילה עצמה היו מבטלים גדולי החכמים בפני הלימוד, כמו שמצינו שרבי שמעון בן יוחאי לא היה מתפלא אלא משנה לשנה, ורבי יהודה הנשיא מחודש לחודש.
כן.
כדי שלא יתבטלו מתורתם.
נכון. זה דרך אגב, זה מעניין שהמציאות, איך המציאות השתנתה. לפני יותר מ-100 שנה היה ידוע שבישיבות מתפללים תפילות קצרות. גם התפילות הרגילות היו תפילות קצרות. הכל בגלל העיקרון הזה. היום כשאומרים אני רוצה תפילה ישיבתית, כן, לא אצל בלבטים בית כנסת, זה מעניין איך הדברים משתנים. בעיקר מפני שהישיבות בצוק העיתים הפכו להיות מוסדות של חינוך וחיזוק, חיזוק היידישקייט, חיזוק היהדות הכללית, חיזוק החוויה היהודית. לאו דווקא מקום של לימוד, כלומר זה מקום של לימוד בפועל, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. לפני יותר מ-100 שנה, מי בא לישיבה? מי יכול היה לבוא? מי יכול היה לרשות? רק מי שבאמת באמת היה בעל כישרון גדול. כל השאר יהודים טובים, היו בעלי מלאכה. תפילה באמת זה היה מבחר הזמן, אחרי כל דרך אגב היו אפילו בתי כנסת אלפי, אני יודע זה בקהילות גדולות, היה בית כנסת של צנדלרים, בית כנסת של נגרים, הם גם הרגישו יותר טוב בין אותם בעלי המלאכה להתפלל ביחד, כן? היו בתי כנסת יותר עשירים, נניח, היו אומרים, היה בית כנסת בית כנסת קר, זה לא מפני שהתפללו בקרירות, פשוט לא היה תנור בחום. לא היה אנשים עניים. בתי כנסת יותר עשירים, של בלבטים יותר עשירים. אז בנו גם תנור, היה כנסת. היו כל מיני סוגים. אבל בישיבות היו מעטים. באמת בעלי כישרון. אלה שהלימוד תורה היה באמת מרכז ועיקר הווייתם. ועל כן התפילות היו זניחות, לא זניחות מצד הערך לגמרי אצל ראשי הישיבה, אבל ממש בקיצור, ממש בקיצור. גם צומות דרך אגב, פחות צמו בישיבות, שוב, בגלל ביטול תורה, אם יהיו יותר, לא כל הצומות, ברור, כן? אבל זה היה פחות חשוב. והכל השתנה. מפני שהישיבות הפכו להיות, הישיבות ולומדי הישיבות הפכו להיות הבסיס של ההישרדות היהדותית, של שמירת המצוות, כאשר התפרקו הקהילות והתפרק כורח החיים המסורתי, ומה שעמד ממול היה החילוניות, אז הישיבות היו המעוזים האחרונים, ששם באו כולם, לא רק הסיירות, כמו שהיה פעם, כן, אם לדמות את זה לצבא. כל החילות באו, כן, מי שרצה לשרוד, בא לבונקר. ואז ממילא הכל השתנה, גם האהבה הישיבתית השתנה, הכל השתנה, וראשי הישיבות יותר ויותר נעשו דומים לאדמו"רים. והאדמו"רים בצדם נעשו קצת יותר דומים לראשי ישיבות, כי סוף סוף אמרו גם צריך ללמוד תורה. כן, כלומר, לא רק ההשפעה האישיותית הייתה מאוד חזקה, כי ההשפעה האישיותית זה באמת עניין של אישיות, אבל כשהחסידות נעשתה בעיקר שושלתית, לא תמיד נולד בן שהוא אותו סוג של אישיות כמו האבא, כמו הסבא. אז מה לפחות שיהיה בתורה? לפחות שיהיה תלמיד חכם. כן, אז הדברים איכשהו מתאזנים בין העולמות השונים. נו, כן. נו, בוא נדון, אם כבר אנחנו חשבתי שנלמד הבא, לא משנה, זה יחכה לנו, זה לא יברח. כן.
מה אם הדברים שהרב אומר פה הם בעצם גם כנגד שיטות כמו איזביצר או רב צדוק לגבי כיוון לדעת השם גם כאשר, כלומר, גם כאשר הבן אדם חוטא וגם כאשר...
מדוע זה נראה לך ככה?
כי כאילו לכאורה...
כן, 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 מה?
כן, לכאורה נראה שהרבה פעמים, אני לא יודע, ברב צדוק לפחות, אז הוא מסתכל על כל מיני מקרים, ובעצם, נגיד סתם, עניין העדה שהייתה עם קורח, אז הוא אומר שם ש... כלומר, המסירות שלהם כלפי השם הייתה כל כך גדולה, למרות שהם בסופו של דבר טעו, שבסוף שם את המחתות שלהם על המזבח, ו... אז...
כן, אז מה?
אז זה לכאורה נראה ש... כי יש את הדבקות, או זה לא בדיוק כמו תפילה, אבל כן יש כאן מין דבקות בהשם שהיא...
גם בטעות.
כן.
גם בתוך טעות. לא, אני לא... תראה, באופן כללי ברור שמלכתחילה... גם רב צדוק לא יגיד לך שהוא היה הולך להיות בעדת קורח בגלל הדבקות הגדולה. לא, ברור שאנחנו עוברים על כתחילה, ברור ש... דווקא יסודות כאלה מאוד חשובים בענייני תשובה. והרב קוק בהחלט מצטרף לזה. גם בחטאים הגדולים, בטעויות הגדולות, יש יסודות טובים. על זה מתבססת התשובה. התשובה היא לא רק חרטה ותיקון של מה שלא טוב, אלא גם פיתוח והצמחה של היסוד הטוב שהיה, שהוא בעצם נתן את החיוניות גם ללא טוב. היכולת לברור, ולהפך דווקא לטפח את הטוב שבדבר, זה מאפשר להרחיק את הלא טוב. באמת, חטא, קורח ועדתו, וגם האמירות שלהם, כל הידע כולם קדושים, זה נכון? כל הידע כולם קדושים, אז מה? מי אמר שהמסקנה מהנחת היסוד הזאת היא שצריך להחליף את משה רבינו? כן, יש קדושה בכל הידע, אבל זה לא אומר שכל אחד הוא אותו דבר. כלומר, כאן העסקת המסקנה היא טעות גדולה, אבל האמירה בעצמה היא נכונה, לכן גם האמינו לה. הרבה פעמים זה קורה. שאם העיקרון הראשון הוא נכון, ולא מדקדקים בעסקת המסקנה הנכונה ממנו, אז מגיעים לטעות. זה באמת נכון. וחשוב לנו להבין מהו הדבר הנכון, אחרת לא נבין את יסוד החטא, ואז ממילא ניפול עוד פעם באותו חטא. צריך להבין את זה. תשובה שלמה, גם מבחינת ההבנה שלה, היא להבין מדוע נכשלו. או בלשון חז"ל שרש"י מצטט, הלא קורח פיקח היה. אם היה טיפש, יותר קל לנו היה איתו. אבל הוא היה חכם, אז איך הוא נפל בתוך זה? אז צד אחד זה באמת האגואיזם והיצרו הרע. אבל יש צד אחר, שהוא באמת אמר לו, יש עקרונות גדולים, וכל הידע כולם קדושים. יש קדושה בכל אחד. למה תתנסו? מצד הקדושה שיש בכל אחד באמת הם לא יותר טובים. אבל זה לא אומר שאין דרגות בגילוי הקדושה. וממילא גם ברצון השם, את מי הוא מקרב, מי לא מקרב. אז אם אתם לא רואים את המעלה עצמה במשה, לפחות הקדוש ברוך הוא יגיד. לכן גם אומרים, גם עם כל התלית שכולה תחילת, האם צריכה חוט תחילת כדי לפתור אותה? כן. כי תלית זה תלית וחוט זה חוט. תלית יכולה להיות תחילת, יכולה להיות לא תחילת. זה לא כל כך משנה. היא צריכה חוטים, זה משהו אחר. בכלל היא צריכה חוטים. לא רק חוט אחד. צריך סוג שלה. זה... אז כך בעניינים אלה, גם אם אתה אומר משהו נכון, וזה זה הרבה פעמים, אתה לא מסוגל להסיק מזה מסקנה. מה הסיבה שאתה לא מסוגל? אולי יצר רע, אולי דברים אחרים, אולי טעות. יכול להיות. אבל אם לא השגת את המסקנה נכונה, ומילא הלכת לדבר של טעות, וחטא, לפעמים חטא חמור, כי טעות יכולה להוביל להרבה דברים רעים, גם חמורים. אז כששווים בתשובה, צריך להבין מה היה אותו היסוד שנתן חיוניות, על מה התבססו. נתן חיוניות לטעות. כאן הרב הוא לא נגד ההבנה הזאת, לא. אם יש יהודים שלומדים ככה את דברי התורה של חסידים של איש ביצעי או אחר כך מה שהיה שם שמואל, כן, שהם עוסקים הרבה, תורכים הרבה לברר את יסוד הקדושה שבדברים הלא טובים, יסוד האמת והקדושה, שאם חושבים שמכיוון שכך, אז אפשר גם לנסות, אז זה ברור שלא, אבל גם להם היה ברור שלא. זאת אומרת, לא הייתה יצא לי להצטרף לקורח ועד אותו, כדי לטעום מהדבקות הגדולה. זה לא. אפשר היה לטעום את הדבקות הזאת גם בצד של משה ואהרון. לא היו חייבים ללכת לכל. כן. באמת שבגלל זה המחתות האלה, שבכל אופן הם התכוונו להקריב לאשר למרות שלא נצטרו. ולא ככה היה צריך להיות. אבל בכל אופן היה בזה באמת יסוד של דבקות, הם ידועים, אבל יפים מאוד. אז נכון, זה הפך להיות ציפור לחשבי. זה לא נזרק סתם. כי היה בזה באמת יסוד הראשון, החיוני של דביקות, רק לא ככה היה צריך להיות. לא ככה. זה הצד החיצוני, זה הציפור. מבחינת החיצוניות, הדברים דומים. מבחינה עצמית הם לא דומים. יגיד, מה? לא נהיו כהן? זה לוי, אני ישראל, מה הוא יותר טוב ממני? אותו דבר, אנחנו מבחינה חיצונית אותו דבר. אני יהודי, הוא לא יהודי, אותו דבר. יש הרבה דברים שזה נכון, זה אותו דבר, אבל לא הכל. בעניינים אחרים, יבוא אדם, הוא אומר, פה מחלקים ירושה, מה, אני לא בן אדם, גם לי מגיע. מה אני שונה מהבן? או מהבת, מה אני, גם אני רוצה. מה זה משנה, מה קרה שם, כן? בן ביולוגי, לא, אני אשחד. מה יש? למה לי לא מגיע? באמת, למה לא? לכאורה, לא, אתה לא שייך. יש הרבה דברים דומים, נכון, ויש גם דברים שלא דומים. יש הרבה יסודות שאפשר לטעות בהם, ולמה? כיוון שהם באופן חלקי נכונים. ועד גבול מסוים זה הכל נכון. מגבול מסוים זה לא נכון. ואסור לעבור את הגבול הזה. אסור לעבור את הגבול. לשני הצדדים. להגיד, אם הוא לא יורש איתי, אז הוא לא שווה בכלל, הוא לא בן אדם. כמו שהכלב שלי לא יורש איתי גם הוא. לא, חס וחלילה, הוא אדם. הוא דומה לך בהרבה דברים. בעניין של החוש של העם שלך הוא לא דומה. אבל כל שאר הדברים כן. גם זה צריך לזכור. הוא לא יהודי, לכן הוא... לא, יש לו אדם, שייך. הוא לא אותו דבר, בעניין מסוים. במצוות, בעניין ירושת הארץ, בדברים שזה לא. לכן גם משה לא אומר לקורח שאתה לגמרי לא. אומר אתה, אתה לוי, קיבלת את חלקך, מה שמתאים לך. למה אתה רוצה משהו אחר? כל אחד קיבל את שלו, את עבודתו, לפי אופיו, לפי משהו. טוב, רבותיי, כאן נסיים.